היי, אני אביטל זילברשטיין, ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט.
שלום למאזינות ולמאזינים. תגידו שוב שלום לתמי.
הלאה.
תמי מרגלית. אז היום היא לא באה בכובע השופטת. למי שלא יודע, תמי היא גם פסיכולוגית והיא גם מאמנת מנטלית, היא מאמנת ספורטאיות, מתעמלות תזכירי לי. יש לי קטע שאני כל הזמן זה בורח.
התעמלות אמנותית בין השם.
התעמלות אמנותית. ובעצם היום אז תמי חובשת את כובע הפסיכולוגית והמאמנת המנטלית, ובאנו לדבר על הנושא של קבוצתיות, וגם לשבור כמה מיתוסים בנושא הזה. אז יאללה, נתחיל.
אוקיי, מעולה. אז תראי, כדורשת, כמו שאנחנו יודעים, זה ספורט קבוצתי. צריך אולי להתחיל ולהגדיר מה זה קבוצה.
נתחיל מהבסיס, את אומרת.
מהבסיס של הבסיס. קודם כל, יש המון המון סוגים של קבוצות. אבל כשאנחנו מדברים על קבוצה של קבוצת ספורט, למשל, זו קבוצה מוגדרת כאוסף של יחידים, אצלנו יחידות, שיש ביניהם יחסי גומלין, ופועלים ביחד להגשמה של מטרה, עם תחושה של זהות ושייכות והמשכיות. אז כשמדברים על קבוצתיות, צריך גם לעשות איזושהי חשיבה לאיזה סוג של קבוצתיות ספורט אנחנו מדברים. כל אחד מאיתנו משתייך להמון קבוצות בחייו, שתעשו רגע חשיבה עם עצמכם, המון המון קבוצות אתם משתייכות בעבודה, במשפחה, בשכונה, בקהילה, ב-whatever.
נכון.
אבל אפילו בתוך קבוצות ספורט יש הבדל נורא 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 גדול. אני למשל בעברי, סתם כדוגמה, שזה נראה לי דוגמה קלאסית לתת אנטיתזה לקבוצת ספורט, שהיא ממש לא כמו כדורשת. השתייכתי לקבוצת חתירה.
לא סתם חתירה, נכון? משהו דרקונים.
נכון, מסירות דרקון.
מסירות דרקון, שזה דבר מיוחד בפני עצמו.
בפני עצמו, נכון. סירות דרקון זה סירות ארוכות, יכול להיות בהם 10 משתתפים, או 10 חותרות, אצלנו זה היה נשים, אבל יש גם קבוצות מעורבות. הנבחרת הייתה מעורבת, אבל... וגם השתתפתי אפילו, הבאתי את צ'יטה בזמנו לחתור, אבל זה היינו רק נשים, אבל... זה יכול לנוע בין 10 חותרים ל-20 חותרים. כשאנחנו נסענו לייצג את ישראל בחול, היינו 20 חותרים מעורבים. אבל זה לא האישו. האישו הוא בקטע של הקבוצתיות פה. כמה היא שונה, וכמה על ידי זה שאנחנו מסתכלים על מה ששונה מאיתנו, אנחנו מבינים מה מאפיין אותנו בכדורשת.
מעניין.
אז נסתכל, למשל, בקבוצה של חתירה, מה התפקיד שלי בתור מישהי שמשתייכת לקבוצת החתירה? לעומת מה התפקיד שלי בתוך קבוצת כדורשת? בקבוצת חתירה כולנו עושים אותו דבר.
זהו, זה נשמע שכולם צריכים כאילו לעשות בול אותו דבר, ומה שחשוב שם זה התאום, נכון?
צריך לעשות אותו דבר, צריך לעמוד בקצב הקבוצתי.
כן.
זה האתגר, להיות ביחד. נורא נורא ביחד, וכמה שפחות הבדלים.
כן.
זהות כמה שיותר, בסגנון, בעיתוי, בתזמון, בהבנה של הטקטיקה, ויש טקטיקה של איך מתחילים, מה קצב התחלה, מה קצב ספרינט, מה קצב סיום, אבל המהות היא לעשות הכל לגמרי זהה, ממש זהה.
ממש מאתגר.
יש שניים ראשונים שמובילים את הקצב בדרך כלל, ויש מתופף, אבל בכללי כולם יש להם את אותו תפקיד. זה דומה למשיכת חבל, כולנו מושכים ביחד.
ששם התאום ממש קריטי.
הכוח הוא סכומי. זאת אומרת, אנחנו כל אחד תורמת שלו, ביחד אנחנו יותר חזקות.
כן.
כדורשת זה לא המודל בכלל. כן. רוב משחקי הכדור ומשחקי הספורט זה לא המודל בכלל. זה מודל אחר לגמרי שנקרא ג'יגסו, שזה פאזל. כן. כל אחד מביא את החתיכה שלו שהיא שונה, אבל היא חלק מאותה תמונה. כן. והמטרה היא להרכיב אותם בצורה המיטבית, כי אם אנחנו נחפש דווקא זהות, אנחנו נפספס פה את היכולת למקסם כל אחד את היכולות שחזקות אצלו, או שמובילות אצלו, ושהוא יכול לתרום לקבוצה. ולהפך, אני חושבת שקבוצה של כדורשת צריכה לדעת לקחת את השונות בין השחקניות, את החלקים הטובים של כל אחת, ולהכניס אותה לתוך הפאזל, ולא לחפש להיות כמו משיכת חבל או חתירה בסירה. כן. לא סתם יש את האמירה הזאת שלא אני המצאתי אותה, אבל מה זה טים? אם אנחנו מדברים על הגדרה של קבוצות, מה זה טים באנגלית? אם אנחנו לוקחים את הראשי תיבות.
אוקיי, מעניין.
לא שמעתי את זה. לא שמעתי את זה, זה מאוד דווקא כאילו די לעוס. טים זה together everyone accomplish more, או achieve more. Okay. אז זה אומר שכשאנחנו ביחד אנחנו משיגים יותר. אגב, יש לזה איזשהו טוויסט כזה שעשו בצחוק, together everyone annoys me. כי גם זה לפעמים קורה, כי בקבוצה יש גם את הקטעים האלה, אבל...
כן.
בטים צריך לדעת לקחת את הביחד ולהעצים, ומתוך זה שזה ביחד אנחנו משיגים איזשהו אפקט שהוא יותר מסכום החלקים.
אוקיי, שזה אומר שנגיד בקבוצת כדורשת, לעומת מה שתיארת קודם בחתירה, יש כן יתרון לשונות?
כן, כי יש תפקידים שונים על המגרש. אנחנו כולנו יודעים שיש תפקידים שונים על המגרש, ולמרות שכביכול אנחנו כל הזמן אומרים, כולם צריכות לדעת הכל, כולם צריכות לדעת לעשות הכל.
כן.
זה נכון. אבל תמיד יש אחת שהיא גולשת יותר מהר, אחת שיודעת לעשות את ההנחתה הכי מהר שלה, אחת שיודעת לעשות קשתות רחוקות מדויקות עד כדי לעצבן את הקבוצה השנייה
ממש.
ברמה מוציאה מהדעת.
את אומרת את זה ועולה לי לזיכרון, עולות לי לזיכרון כמה.
כן, יש כאלה שזה, והרצון כביכול להגיד כולם צריכות לדעת לעשות הכל, זה נכון.
כן.
זה נכון, כי בתוך הסל כלים שכל שחקנית צריכה להביא לקבוצה, היא צריכה לתת את המענה לכל התפקידים שהיא יכולה לקבל. אבל עדיין מאמנים טובים שיודעים לנהל את הקבוצה שלהם, מסתכלים על הקבוצה גם בהיבט של השונות. של מה כל אחת מביאה אחרת לתוך הקבוצה כדי...
זאת אומרת, הם מרכיבים איזשהו שלם מתוך הפאזל שהם מקבלים.
נכון. וזה אולי מתקשר לעניין של מטרה משותפת ומה מחבר קבוצה ביחד, כי חלק מהיכולת לייצר קבוצה שהיא מהווה כל הזמן גורם מושך להיות ביחד וגורם שטוב לי להיות בו הוא דווקא היכולת של הקבוצה להכיר בדברים שמיוחדים בי. הרצון שלי להשתייך לקבוצה הוא קודם כל, אמרנו, כשהגדרנו קבוצה, אמרנו זהות במטרה, יחסי גומלין.
אז בואי נגיד את זה כזה, נפשט שנייה רגע כל אחד מהרכיבים. אז יש לנו זהות במטרה, שזה במילים אחרות מטרה זהה?
הסכמה על הכיוון הקבוצתי ומה אנחנו רוצות לעשות, שזה דרך אגב, נושא לפגישה בפני עצמה, כי צריך לדעת להגדיר מטרות ואיך עושים את זה נכון, אבל שגם על זה אפשר לדבר המון, מה קבוצה רוצה.
ויש גם באמת כמה פרקים שעשיתי גם נראה לי עם גלעד ועם עידית, שדיברנו על זה שזה כל כך חשוב הקטע שלה להציב מטרה שהיא משותפת וכולן רוצות להגיע אליה. אני כן כזה יכולה להגיד שלפעמים יש איזשהו גם לחץ חברתי, אפרופו קבוצה, יש בקבוצה גם לחץ חברתי, זאת אומרת, יש מצב שאני נמצאת בקבוצה, אני לא באמת אומרת, כן, זה כאילו, שלא יחשבו עכשיו פה מומנט שאני לא איתן במטרה, אבל שהמטרה שלהן, לצורך העניין, הן בליגה א' ורוצות לעלות לליגת העל, אבל, או ארצית שרוצות לעלות ללאומית ב', ויש בתוך הקבוצה בנות שלא... שחקניות שלא בא להם לעלות ליגה שטוב להם כמו שהן. אבל הם לא יגידו את זה כי הן רוצות להישאר בקבוצה, והן לא רוצות עכשיו לפתוח איזשהו ויכוח בין ה... הן פשוט זורמות עם מה שהרוב אומרות. אבל אז זה אומר שבתוך תוכן המטרה היא לא באמת משותפת.
אז אני אומרת שהדרך להגדיר מטרות היא אף פעם לא מטרה אחת. יש המון לבלים של מטרות שצריך להגדיר. למשל, אני חושבת ש... צריך לחשוב בהיבט של מטרות. יכול להיות שהיעד המרכזי שצריך להציב לקבוצה זה שיפור. אם אנחנו מתייחסים בהתייחסות שלנו למטרות רק לתוצאה הסופית, יש פה פספוס נורא גדול.
שזה מה שלרוב קורה. לרוב כאילו אנחנו חושבות מה אנחנו רוצות להשיג בסוף.
בסוף. כאילו מה הדבר שאפשר למדוד אותו כתוצאה? זה קצת מפספס את הצורת חשיבה האנושית, כי... זה נכון שאנחנו צריכים להגיע למטרה, אבל כדי להגיע למטרה צריך לעשות צעד. ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. ושם זה צריך להיות מכוון. הקבוצה צריכה להיות עסוקה בצעדים שהיא עושה לקראת המטרה. המטרה תבוא, היא תגיע. צריך להציב אותה כמגדלור, מה שאני תמיד, עם המתעמלות שלי, ובכלל אני אומרת, צריך להציב איזושהי מטרה שאפתנית. איזשהו משהו, מגדלור, כוכב, כיוון, מצפן, איך שתקראי לזה, לשם אני רוצה להגיע. אוקיי, זה יפה מאוד, זה מאוד מכובן. אני רוצה להגיע לליגת על מצוין. אני לא יכולה לשים לעצמי רגליים ולהיות מפוקסת רק בזה. אני חייבת להיות מאוד מאוד מסודרת, איך אני מגיעה לשם. עכשיו, שחקניות שאולי פחות... מבחינת הכיוון, המטרה הסופית פחות מדברת אליהם. אבל מבחינתן, באופן אישי, הן צריכות להציב לעצמם, אני רוצה להשתפר בזה, ואני רוצה להשתפר בזה, ואני רוצה להגיע ככה, וגם ברמה הקבוצתית, זה כל הזמן הבלנס בין המטרות האישיות שלי למטרות הקבוצתיות.
כן, אז משהו שעכשיו כזה מתבהר לי, זה הקטע הזה שהמטרה, המגדלור הזה לפעמים יכול לאיים על שחקניות מסוימות, אבל אם מדברים על שיפור בנקודה כזאת או אחרת, שהוא כן בסופו של דבר יכול להוביל אותנו לאותו מגדלור, אז זה כבר יותר מושג, ואז זה פחות מאיים מאשר להגיד, אוקיי, אני רוצה להגיע ל...
זה לא רק שזה יותר מושג, זה גם הרבה יותר מספק. כי את רואה את זה קורה.
כן.
וזה גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית. השיפור יכול להיות בהמון מימדים שגם אותן צריך להגדיר. אנחנו רוצות להשתפר בהגנה, אנחנו רוצות להשתפר בהתקפה, אנחנו רוצות להשתפר באווירה, כן. אנחנו רוצות להשתפר בתקשורת, אנחנו רוצות להשתפר ביכולת לשתף עוד שחקניות, אנחנו רוצות להשתפר בהיבט שהאימונים שלנו יהיו יותר מאתגרים, שהם יהיו יותר נעימים, אנחנו רוצות, בהמון דברים אפשר להשתפר.
שזה צריך... בעצם פרמטרים שאת מעלה פה שהם קשורים לקבוצתיות.
זה קשור לקבוצתיות, זה קשור, זה תמיד, זה שני מעגלים שפועלים ביחד. בין המעגל האישי למעגל הקבוצתי. וזה כן. כאילו מיקרו-קוסמוס ומקרו. Mm-hmm. אז לתוך המקרו הזה נכנסים המון מיקרואים קטנים, שצריכים לעשות איזשהו תאום ביניהם. תאום ברמת הג'יגסו. אני חוזרת למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, תאום ברמה שכל אחד, שנהיה מתואמות, אבל כן. שכל אחד תזכור שהיא צריכה להביא גם משהו שלה.
Okay. שהיא
צריכה להביא גם איזשהו, את הפורטה שלה. לפעמים, אגב, זה אפילו לא משהו משחקי. לפעמים זה נוכחות, לפעמים זה יכולת להרים קבוצה, לעודד, זה יכולת לייצר איזושהי אווירה נורא נעימה. זה יכולת להיות מישהי שנותנת המון אנרגיות במגרש. זה יכול להיות מישהי שמארגנת את הקבוצה מצוין. זה לא משנה, אבל כל מי שנמצאת בקבוצה מחפשת למצוא את הנחיצות שלה לקבוצה, את המשמעות שהיא תורמת לקבוצה ברמה הייחודית שלה. וברגע שכל אחת מצליחה למצוא את עצמה, א', כל אחת נזכרת ברמה האישית, אבל בוודאי הקבוצה נזכרת, כי הלכידות יותר גדולה, התחושת השייכות היא יותר גדולה.
אוקיי, אז היית אומרת שלכידות ושייכות זה בעצם פרמטרים שמשפיעים וקריטיים להצלחה של קבוצה באופן ישיר? להצלחה, כשאם נגדיר הצלחה, רגע, נגיד במשחקים, להגיע להישגים. כי בסופו של דבר שם אנחנו נמדדות, לא?
כן, גם זה תיאוריה אגב, כי אם אנחנו לוקחים את המודל של הסתכלות נכונה על קבוצה, אז צריך לראות במשחקים קצה של קרחון. המשחקים הם הקצה, אבל מתחת לפני השטח יש את כל הקטע של האימונים. חיי קבוצה הם קיימים הרבה יותר, אפילו נומינלית מבחינת
נכון,
שעות.
באימונים.
הם באימונים, חיי קבוצה זה באימונים, וחיי קבוצה אגב הם גם בוואטסאפ, הם בהרבה מקומות. אז המשחקים זה איזשהו קצה של קרחון שמביא לביטוי את כל מה שקורה מתחת. והעבודה היא, האמיתית, היא מתחת, כדי להביא את החלק העליון to shine, או להביא אותו לסיור, צריך המון עבודה מתחת. אז הלכידות היא שם, ברור. הרצון להשתייך, היכולת לתרום דברים, ברור. אז המיתוס הרווח זה שקבוצת כדורשת מונה 6 שחקניות. עולות למגרש 6 שחקניות. אז זהו, שלא. ובהרבה רבדים לא. קודם כל, כי זה לא 6 שחקניות, זה קבוצה, ובסדר, אוקיי. אבל עולות שם הרבה יותר מ6 שחקניות.
מי עולות שם?
עולים שם כל הקולות שכל אחת מביאה איתה.
וואה.
כל שחקנית, כמו כל בן אדם, אנחנו אף פעם לא לבד. כן. גם כשאנחנו לבד, אנחנו לא לבד. כי הצורה שאנחנו חושבים בה, היא דיבור פנימי כל הזמן. וכשאנחנו עולות למשחק 6 שחקניות, עולים שם לפחות פי 6 קולות שונים שכל אחת מביאה בתוך עצמה. אני אצליח, אני לא אצליח, אני בסדר, אני לא, היה לי אימון לא טוב, היה אימון ככה, מה אני אמורה לעשות, איפה אני אמורה להיות, מה היא תעשה. אוי ובוי, הוא העלה אותה בשישייה, ואיך אנחנו נהיה ומה נעשה, וכמות מטורפת של קולות שעולה שם לתוך הזה. אז זה כאילו 6 שחקניות. אבל זה מיתוס, זה לא עולות 6 שחקניות.
כן.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על קבוצתיות, אפשר לדבר על קבוצתיות, אבל צריך גם לקחת בחשבון שקבוצתיות היא תמיד נעה בין המעגלים של האישי ושל הקבוצתי. ואי אפשר להתייחס רק לקבוצתי בלי להתייחס לכל אחת בתוך עצמה מה היא מביאה לתוך הקבוצה הזאת. איזה קולות היא מביאה, הפנימיים שלה, איזה רמת ביטחון היא מביאה, איך היא מקרינה את זה כלפי חוץ, מה היא משדרת כלפי החברות שלה לקבוצה ומה הקבוצה רואה בה, או איך היא משדרת את מקומה הנכון.
כאילו איזה תפקיד היא לוקחת בתוך הקבוצה.
נכון. כשאנחנו אומרים 6 שחקניות בקבוצה, איפה השישייה שלכם? אין שם שישייה.
כן.
תדעו, אין שם שישייה.
יש שם הרבה יותר.
מי שעומדת לידכם במגרש, היא עומדת שם בהמון קולות. ואנחנו כקבוצה, המטרה שלנו היא להוציא את הקול הנכון בתוך כל אחת, את הקול בקוף,
כן.
בתוך כל אחת בקף, כדי שהקבוצה תהיה מורכבת מהטוב שבכל אחת, מהבטוח יחסית, מהשקט. וקבוצה קבוצה שמצליחה להביא את עצמה במיטבה, זו קבוצה שיוצרת את השקט הזה.
כן.
שכל אחת נמצאת שם עם הקול הנכון, ברור לה מקומה, או לפחות יחסית, ברור לה במה היא טובה, מה התרומה שלה לקבוצה, מה התחום המיוחד שהיא מביאה לתוך המנגנון הקבוצתי, או לתוך המשחק הקבוצתי, ואיך הקבוצה נסמכת עליה. כי כן. אחד הדברים שהכי מושכים שחקניות, לתוך הקבוצתיות, זה היכולת להרגיש שאני נותנת משהו מיוחד בקבוצה.
שיש לי משמעות ויש לי תפקיד.
וצריכים אותי.
וצריכים אותי.
וצריכים אותי. אז אם אמרנו ששש שחקניות עולות והמון קולות עולים שם, המטרה לייצר את השקט הזה על המגרש, כדי באמת להביא את הכי טוב של כל אחת, מצד אחד. מצד שני, בואו נשבור עוד מיתוס. אם אנחנו מדברים על משפטים ככה לאוסים ושגורים, אז אומרים, team, there is no I in team.
There is no I in team.
זה התחכמויות באנגלית כאלה שמגיעים מה...
כאילו אין אני, אני לא אינדיבידואל בקבוצה.
נכון. ואז כל הזמן אומרים, צריך לפעול כקבוצה. There is no I in team. זה לא מתאים.
אוקיי.
למה אני אומרת?
למה זה מיתוס?
למה זה מיתוס? כי זה לא נכון. זאת אומרת, לא שזה לא נכון, אלא צריך לשים לב שאין I בטים, אבל כן מסתתרת שם המילה מי.
יפה, כן. איזה משחקי לשון, יפה. אהבתי.
אז צריך לשבור את המיתוס ש- there's no I in team, זה נכון, אבל יש שם מי. זה אומר שעם כל זה שהרצון הוא ללכידות, אז לכידות משמעה לא זהות. לכידות משמעה רצון שלי להשתייך ולהיות ביחד עם הקבוצה, אבל גם לשמור על האני. גם במובן של הדבר שייחודי בי, וגם, הנה עוד מיתוס, כאילו את אומרים, התחרותיות צריכה להיות כלפי חוץ.
התחרותיות צריכה להיות כלפי חוץ.
זאת אומרת, קבוצה צריכה לבוא ולראות את עצמה מאוחדת מול היריב שמולה.
שזה באמת הרבה פעמים הגורם לזה שכולם הולכות יחד לסוג של מטרה משותפת.
נכון.
אבל את אומרת שזה לא, שזה מיתוס. למה?
זה מיתוס כי אסור להזניח את המי בתוך הקבוצה. מי שלמשל לא נכנסת לשישייה, חייבת להיות זאתי שממשיכה באיזשהו רצון להתמודד מול החברות שלה בקבוצה על מקומה בשישייה.
זאת אומרת, כן יש תחרות, גם אם היא סמויה, או לא סמויה בעצם, לא מדוברת.
תחרות במובן הכי חיובי שאפשר. תחרות מול עצמי, להשתפר כל הזמן. להביא את עצמי למקומות שאני כן אוכל להיכנס לשישייה, שאני לא אשאר בספסל כל הזמן. Mm-hmm. אז there's no I in team, זה נכון. כן. אבל חייב להיות שם גם המי, הוא שם. Mm-hmm. אי אפשר להתעלם ממנו.
כן.
ושחקניות, או בוא נגיד קבוצות, צריכות להיות כאלה שהתשתית התקשורתית שלהם והדרך שלהם להתנהל, מייצרת אצל כולן את ההבנה שזה אפשרי. זה פתוח.
כן?
זה פתוח.
שזה לא משחק של כוכבות מסוימות בקבוצה.
שזה לא שישייה שהיא ברזל. Mm-hmm. זה פתוח, זאת אומרת, כולן, לא רק שכדאי להם לנסות, הן חייבות לעבוד על עצמם כדי להשתפר וכדי להביא חלקים כאלה או אחרים שעדיין אין בקבוצה.
כן.
או להשתפר כדי לתת איזשהו חיזוק או תחליף למישהי שנמצאת בשישייה, או להיות שם ולתת איזה משהו אחר. או...
של מי התפקיד הזה? בתוך הקבוצה. הרי בתוך קבוצה יש לנו גם תפקידים, נכון? יש תפקיד של, קודם כל יש את המאמן או מאמנת, ויש קפטנית, ויש תמיד מנהיגה חברתית ומנהיגה, לא יודעת, מקצועית, שזה לרוב הקפטנית, אבל לא בהכרח. ויש כל מיני, כאילו כל אחת לוקחת תפקיד. יש את זאת שבאמת מעלה אנרגיות, ויש את זאת ש... אין לי מושג, תמיד מביאה כיבוד בחגים וזוכרת הימי הולדת של כולן. כאילו, יש תפקידים בתוך הקבוצה. של מי התפקיד זה לזכור את להביא לידי ביטוי ולהעצים את המי של כל אחת? אם זה מה שאני מבינה שאת אומרת, אם הבנתי נכון כאילו את מה שאת אומרת.
קודם כל, בראש ובראשונה זה התפקיד של כל שחקנית בפני עצמה. לדרוש את זה מעצמה. אני חושבת שכל שחקנית רואה בעצמה, או מזהה בעצמה סוג של משהו ספורטיבי. Mm-hmm. חלק מהספורטיביות זה כל הזמן לחתור להיות יותר טובה.
כן.
מה שלא מתקדם שוקע. אנחנו לא נכון. רוצים לשקוע, אנחנו רוצים
בואי,
כל הזמן
כל
להתקדם.
כל אחת מגיעה עם הקולות שיש לה בראש, קולות שתמועים בה, ויכול להיות שיש בנות שחסרות ביטחון, שחקניות חסרות ביטחון. שלא ידעו לבוא ולקחת לעצמן את האחריות. אז השאלה אם פה נגיד זה המקום של הקבוצה להרים, של מישהו לשים לב לזה, כדי שהיא כן תוכל להביא את עצמן לידי ביטוי, או שאנחנו כל אחת לעצמה במקום הזה.
תראי, כשלימדתי בקורס מאמנים, אני עוד עושה את זה לפעמים, אז חלק מהעניין הוא באמת, זה משהו שהמאמן יכול להיות מאמנת.
כן.
נקרא מאמנת, נמשיך עם הקו שלה, אז מה שופטת. המאמנת צריכה לייצר איזושהי הבנה מאוד בסיסית מהרגע הראשון. הכל פתוח. אנחנו כל הזמן בשיפור, אנחנו כל הזמן עובדות כדי להשתפר. אנחנו כל הזמן רוצות לקדם כל אחת את עצמה ואת עצמנו כקבוצה, וזה הולך ביחד. קבוצה לא תתקדם אם היחידות בה לא יתקדמו וישתפרו. זה תמיד שיפור שהוא ביחד. אמרנו, זה תמיד מעגלים של אישי וקבוצתי.
כן.
ומאמן חכם או מאמנת חכמה, צריכים לדעת, תשמעי, מאמן זה לא תפקיד פשוט להיות מאמנת או מאמן.
Okay.
זה להיות לידר בכל המובנים. Mm-hmm. אז יש קבוצות שזה באמת רק על הכתפיים שלהם, ויש קבוצות שגם הקפטנית עוזרת בדבר הזה. אבל בתכלס, אני אומרת, זה האחריות של כולן ביחד. להיות שם ולהבין שאנחנו צריכות את כולן. ומי שלא חושבת ככה, אז היא, אולי בספורט הלא נכון, היא צריכה לעבור לספורט יחידני. כי בספורט הקבוצתי אנחנו צריכים להבין שאנחנו באמת צריכות את כולם, גם לאימונים, שזה רוב הזמן של חיי קבוצה, שהמשחקים הם רק הקצה של העניין, וגם במשחקים עצמם. חייבים להיות שם כוחות, עומק לספסל, חייב להיות עומק בקבוצה, חייב להיות סוג של תחליפיות, או יכולת לרענן, או לשנות, וברגעי אמת, לפעמים שינוי של שחקנית על המגרש, יכול לעשות הבדל עצום, גם אם היא לא השחקנית שישייה הכי, יש שחקנים, כדורגל, כדורסל, אני לא צריכה לספר, שסוג של זה התפקיד שלהם, הם נכנסים והם game changer'ים.
כן.
הם נכנסים לא בהתחלה.
משנים את האנרגיה.
משנים אנרגיה, מביאים איזה משהו טיפה אחר, מוציאים את הקבוצה, מטלטלים משהו קצת בתוך ההרכב, ויוצרים את השינוי. כל שחקנית צריכה למצוא בעצמה את המקום שלה בדבר הזה. עכשיו, נכון, הלידרים של הקבוצה, יש להם סיי מאוד מאוד משמעותי, ואם קבוצה רוצה לראות את עצמה בתהליך שיפור מתמיד, זה משהו שמאוד מאוד צריך לשים עליו דגש. ולפתוח את זה מול הגורמים האלה, מול המאמנת ומול הקפטנית, ולהגיד, אנחנו, כדי להשתפר, אנחנו לא יכולים להזניח שחקניות שהן כביכול פחות משמעותיות.
כן.
צריך לעבוד עם כולם.
זהו, יש לי איזשהו ויכוח מתמיד כזה עם חברות לגבי הנושא הזה, שמצד אחד, כמו שאת אומרת, כל אחת יש את האחריות שלה לבוא ולשפר את עצמה תמיד, ולא לתת לה קולות חיצוניים. בוא נגיד, מספיק יש לנו את הקולות שלנו.
נכון, לגמרי.
לא לתת לה קולות חיצוניים של שחקניות אחרות, להשפיע עלינו ועל הדרך שבה אנחנו משחקות, ועל השיפור שלנו. כי הרבה פעמים זה דבר שקורה. ואם ניקח פה עוד פעם את קצה הקרחון, את המשחקים שמביאים לידי ביטוי את הדינמיקה הקבוצתית, אז בעצם הרבה פעמים את רואה שאותה לידרית, נגיד, יכולה להתעצבן או לכעוס, או לרדת אנרגטית, ואז כל הקבוצה אחריה. עכשיו, מצד אחד אני אומרת, נכון, כל אחת צריכה לא לתת לדברים האלו להשפיע עליה, מצד שני זה משפיע. זאת המציאות, זה משפיע. אז מה הטיפים שהיית נותנת ולמי כדי להצליח להתגבר על האתגר הזה, ובעצם לא לתת לירידה האנרגטית הזאת או ללחץ להשפיע על האחרות?
זה מאוד מורכב, זה גם מאוד שונה מקבוצה לקבוצה, אבל יש כל מיני אפשרויות, יש המון דברים שאפשר לעשות. הדבר המושכל הוא קודם כל להבין שכדי שדברים יקרו במשחק, צריך לתרגל אותם באימונים. אין משהו אחר. ואם עושים משחק אימון, או אם עושים תרגילים ומישהי מתעצבנת כבר שם, זה מה שיקרה גם במשחק. אם יש, אם חוסר סבלנות כלפי שחקניות פחות טובות, או שזה הולך פחות טוב, זה מה שיקרה גם במשחק.
אז כאילו, את אומרת, כבר שמה לתרגל, אולי לעצבן אותה בכוונה?
זה אפשרות. זה יכול להיות מעניין. אבל מבחינת תקשורת של הקבוצה, צריך לייצר איזו אווירה בתוך העניין של בתוך הקבוצתיות, שתהיה מאוד, מאוד ברור לכולם שאני יכולה לשלוט רק במה שתלוי בי.
כן.
אותה שחקנית צריכה להבין, היא יכולה לשלוט רק במה שתלוי בה. היא לא יכולה לשלוט במה עושה השחקנית הפחות טובה. זה לא בשליטתה. היא יכולה לייצר בשבילה את האווירה, או יכולה להיות שותפה לייצור אווירה שיקדם גם אותה. והיא יכולה לחבל לה. זה משהו שצריך להיות פתוח בתוך הקבוצה להבין,
כן.
שכשאני מתעצבנת, או אני מדברת למישהי אחר, זה בסוף בומרנג על עצמי. כשאני מתעצבנת על שחקניות אחרות שלא, זה מועיל במשהו? ממש לא.
ומה אם אני, זאת שהנפגעת, זאת שבעצם, זאת שאם עכשיו מישהי תתעצבן עליי, או תאיר לי איזושהי הערה, אז ישר אני יורדת בתפקוד שלי. מה אני צריכה לעשות? כי כמו שאת אומרת, כל אחת אמורה לדאוג לעצמה, ולא להיות מושפעת מקולות חיצוניים.
זה נכון גם בחיים הפרטיים שלנו.
נכון, נגמר.
זה לא רק עניין שלה למגרש, זה תמיד הקטע של להגיד לעצמי...
וסביר להניח שזה גם יקרה בחיים הפרטיים שלנו באותו אופן.
זה תמיד להגיד לעצמי שזה לא אישי, שזה בא מתוך סערת רגשות, שזה בא מתוך המקום שזה מגיע.
כן.
אבל הרצון הוא לייצר מראש את התשתית של התקשורת הקבוצתית נכון באימונים, כדי שבמגרש זה לא יקרה. ולייצר כוחות נגד גם. צריכות להיות אחרות שיקומו ויגידו, הכל בסדר, בואו נמשיך הלאה, כדור הבא, חדש. Mm-hmm. כל הדברים הנכונים להגיד, כדי לא להתעקע במה שהיה. כי מה כן. שהיה אני כבר לא יכולה לשנות.
כן.
גם מה שאחרות עושות אני לא יכולה לשנות. אני יכולה לשנות מה אני אעשה בכדור הבא.
Mm-hmm.
איך אני אתייחס. ואיך אני אשנה את הדברים. עכשיו, אבל זה למשל השחקניות על המגרש. אבל יש גם כלים למאמן.
כן, כמו?
להוציא לפסק זמן, שקבוצה מתחילה לרדת. קבוצה פיגור לא טוב, ומומנטום פחות טוב, ומתחילה לספוג נקודות, ומתחילה לרדת, ומתחילה זה. להוציא לפסק זמן, ולשנות את המטרה, ולהגיד, עזבו כרגע את הניקוד, עזבו, זה לא מעניין כרגע. בואו נשחק בשביל עצמנו, בואו נחזור להיות עצמנו. לא מעניין כרגע הניקוד. כדי שיהיה ניקוד, אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכות לעשות. בואו נחזור לזה. תחזרי לעצמך, תחשבי מה התפקיד שלך, בואו נתקשר אחת עם השנייה, תסתכלו אחת לשנייה בעיניים. זה הקבוצה. ככה אנחנו עולות, זה מה יש לנו עכשיו על המגרש, בואו נעשה מה שאנחנו יודעות לעשות. משנים את המטרה,
כן.
כי כשהמטרה היא תוצאתית, התסכול הוא נורא גדול, כי התוצאה לא תמיד תלויה רק בי, בואי, אני יכולה לייצר כקבוצה התקפה מדהימה, ולעשות כן. את התרגיל בדיוק, פיקס בדיוק מה שרציתי לעשות, אבל בצד השני יש לי בו שתופס לי את הכדור.
כן.
מה אני יכולה לעשות? אחת שטיח כזאת היא תופסת הכל, גולשת מקצה המגרש, לא משנה מה אני אעשה, או קיל בלוקרית שעומדת מולי.
כן.
והשחקנית הכי טובה בקבוצה שלנו עשתה את סיום ההתקפה מדהים, עשתה יופי של ניסיון להנחית, ומישהי עשתה לה קיל בלוק. זה אומר שעשינו פחות טוב? זה קשה להתייחס לזה ככה, אבל זה בדיוק הקטע של קבוצה שעובדת נכון באימונים, שיכולה להסתובב לתוך עצמה בשלב הזה, ולהגיד, טוב, זה היה טוב. את לפעמים רואה מאמנים במגרשים שעושים את זה, וזה מדהים.
כן.
שהם מסתכלים לשחקנית הזאת ואומרים, מעולה. זה היה מצוין,
כן.
כל הכבוד, נהדר. זה בכלל לא משנה שזה לא היה נקודה. התוצאה היא תהיה או לא תהיה, היא פחות בשליטתי. מה שבשליטתי זה מה אני מייצרת בתוך הקבוצה שלי, ומה אני מצליחה להוציא החוצה. התוצאה של זה לא תמיד בשליטה שלי.
כן. בואי נדבר רגע על התופעה שקורית הרבה פעמים. יש שחקניות שהן מעולות, אבל ברגע שתשימי אותן ליד שחקנית שהיא יותר דומיננטית מהן, ויותר, נגיד, נחשבת כמי שהיא יותר חזקה, שיותר יוצרת נקודות, אוטומטית תראי שאותה שחקנית תתחיל להעביר את הכדורים לשחקנית הדומיננטית יותר, ותוותר במרכאות על עצמה. מה קורה שם?
אז, טוב שאת שואלת, כי זה קטע שהוא מאוד מאוד חשוב בבנייה של קבוצה. כי אחד הדברים החשובים באימון נכון, וגם בהסתכלות של השחקניות על מה שקורה במגרש, זה להסתכל על כל חלקי המהלך של הכדור. וזה משהו שלפעמים מתפספס.
Mm-hmm.
כי אנחנו, שוב, אם דיברנו על תוצאתיות, אז אנחנו נוטים להתייחס בסוף לשחקנית שעשתה את הנקודות, זה חתום על שמה.
כן.
וזה כל כך לא נכון. זה כל כך לא נכון. לפעמים דווקא, וזה נשמע לי כל כך מובן מאליו, אבל לפעמים השחקנית שקלטה את הכדור ועשתה הצלה מדהימה, שמסרה אותה למישהי, והיא מסרה אותה למנחיתה, והמנחיתה רק הייתה צריכה להוריד את הכדור ועשתה את הנקודה, מה קורה עם כל אלה שהיו בדרך?
כן.
איפה אנחנו מפספסות אותן? איזה חשיבות עצומה יש להם בנקודה, ויש קבוצות שיודעות לעשות את זה, ששחקנית שעשתה את הנקודה מסתובבת אחורנית לליברו ואומרת לה, זה שלך. מעולה, מדהים, ולא תמיד צריך, את יודעת, לשים את כל המחיאות כפיים ואת כל המילים הטובות, דווקא על אלה שמורידות את הנקודה, לפעמים יש להם את התפקיד הכביכול הכי פשוט, כולם בישלו להם את הכל, והם כל מה שהם צריכות לעשות זה רק להוריד את הכדור.
כן, זאת אומרת כשקיבלה את הכדור השני, בעצם משכה את החסימה והצליחה להטעות אותן, ואז פינתה לה את הדרך.
בדיוק, בדיוק. והדבר הזה הוא נורא חשוב בתקשורת הקבוצתית.
זאת אומרת, להכיר
באימונים,
בזה.
באימונים כבר, מאמנים, מאמנות, צריכים לשבח או אז בלי לשבח, לתת פידבק בין אם הוא מתקן ובין אם הוא משבח או נותן איזה פידבק חיובי, לכל החלקים של המהלך. החל ממי שתפסה את הסרב הקשה, שעשתה מסירה מהירה וטובה או מתאה או whatever, לשחקנית שנייה, ולזאת היא שהצליחה למשוך את החסימה ולפנות את המקום לשחקנית השלישית כדי שהיא תוריד את הכדור. כל אחת חשובה.
כן. כן.
כל אחת חשובה. ולכן את אומרת, יש שחקנית יותר דומיננטית, פחות דומיננטית. אולי לא צריך להתייחס על זה ככה בכלל. אולי לא צריך לחשוב על זה ככה
את
בכלל.
את אומרת, תפיסתי צריך לשנות את ה...
וזה נורא קשה, זה כאילו מתייפייף להגיד, כן, כולם... אבל זה קבוצות שעובדות על עצמן, לפעמים את רואה קבוצה שעולה, והן כאלה, הן כולן מעריכות את כולן, הן כולן יודעות להסתכל אחת על השנייה ולהגיד תודה עם העיניים, על המסירה המצוינת שמסרת לי, על החיפוי, איזה תסכול זה שמישהי מנסה, ואין שם אף אחד שמחפה אותה, או אם יש שם מישהי, כמה צריך להגיד לה, וואו, היית שם. זה בדיוק הקטע של הקבוצתיות, לראות את כל החלקים של המהלך. ואז, כשאת אומרת, היא מפחדת להעביר כדור, ואז היא מעבירה את זה לשחקנית הדומיננטית, זה לא כל כך יקרה. כי דווקא לפעמים השחקנית הדומיננטית, בגלל שהיא כל כך דומיננטית, היא זאת שצריכה למשוך את החסימה בשביל השחקנית הפחות דומיננטית. נכון. כי כולם מצפים לזה.
כן.
להיות חכמים, להיות קבוצתיות במובן הזה, זה בדיוק השילוב של כל אחת עם הדבר המיוחד שלה. ואם מישהי יש לה רפיוטיישן של דומיננטית, שתמיד מורידה כדורים ועושה נקודות, מצוין, לפחות 2-3, תשתמשי בזה כדי לאפשר לשנייה לעשות נקודות.
כן.
קבוצתית. אתם כולכם חתומות על הנקודה, אף נקודה לא חתומה. אנחנו בניגוד לכדורסל, שעושים אחר כך סטטיסטיקה כמה נקודות כל אחד קלה וכמה זה.
אנחנו עושים אצלנו.
אז את יודעת מה, גם על זה צריך להרחיב פעם, על סטטיסטיקות שמאמנים עושים.
מה הם מייצגות בעצם ומה איך הם בעצם מעצימות הקבוצה.
מה הם סופרים.
נכון.
מה הם סופרים? נקודות? זה קצה של תהליך. זה קצה. מה עם כל מה שקרה לפני?
כן.
מה עם אנרגיה? אנרגיה זה דבר שהוא כל כך חשוב במגרש. מה עם מי שאולי לא עשתה אפילו נקודה אחת, אבל תפסה 3 כדורים בתור חיפוי, בתור סרב נורא קשה, וגלשה וכמעט התרסקה לתוך השולחן של הרשם. את זה סופרים?
נכון.
את זה מנקדים?
זה קיים בסטטיסטיקה, נכון, הנה.
לא יודעת.
אני עכשיו לכל המאמנים והמאמנות ומי שעושה סטטיסטיקה, תכניסו את זה.
אני חושבת שזה גם יכול להיות נורא משהו שהוא מחבל.
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 הסטטיסטיקה.
תלוי מה מודדים.
אם מודדים כאילו את הנקודות.
תלוי מה מודדים. קודם כל, זה בוודאי לא צריך להיות הגורם המרכזי שמעריך שחקניות. כי משחק בסוף הוא הקצה של הקרחון. המשחק, מה שאתה מודד במשחק, זה נסמך ובנוי על כל מה שקרה באימונים. וגם באימונים שחקניות צריכות לקבל פידבקים, לא רק מסטטיסטיקה של משחק. באימונים לפעמים עושים דברים, שחקניות שהן לא עולות לשישייה, ואז הן בכלל לא נמדדות במשחק. הן לא בסטטיסטיקה. אז איזה מהלך של שיפור הן יכולות לראות על עצמן, אם אף אחד לא מודד אותם, לא סופר אותם, לא יודע מה הן עושות בכלל.
כן.
לפי מה? אז זה לא הדבר היחידי שצריך לעשות, לא סטטיסטיקה בכלל, וגם מה אתה מודד שם? איך אתה מעריך? זה מאוד קשה לקמת תהליכים קבוצתיים במספרים.
כן.
זה משהו שהוא בעיה לעשות אותו. ולפעמים ההתמקדות רק בנקודות, או בחסימות, או באייסים, לא רק שזה לא מועיל, זה מצמק את השחקניות שפחות מובילות במספרים. זה מוריד להם את הביטחון. כי על מה אתה נמדד?
כן. כי לא רואים את כל מה שהם כן עושות, ואת כל המאמץ, ואת כל מה שהם כן מביאות איתן לקבוצה. והן חשובות לקבוצה, ואת יודעת מה, אם את אומרת את זה כבר, זה באמת הרבה פעמים בנות לא מרגישות, שחקניות לא מרגישות את החיבור לקבוצה, דווקא מהמקום הזה, שלא מעריכים את מה שהן כן עושות, והן כן המאמץ שלהן, ובאמת בסופו של דבר מסתכלים על, אוקיי, מי מנחיתה הכי הרבה במשחק. אז זו טעות כאילו שיכולה, זה בדיוק, טעות שיכולה פשוט לשבור מנטלית שחקניות ולגרום להם לא להרגיש שייכות ולרצות לעזוב.
זה פספוס מאוד גדול, כי כל אחת צריכה להרגיש נחוצה בקבוצה.
נכון.
תורמת לקבוצה.
זה אתגר ממש גדול.
חלק מהקבוצה.
כן.
זה אתגר, אבל כשזה הופך להיות השפה, זה הופך להיות משהו שהוא חלק מהלקסיקון הקבוצתי. של יכולת, באמת, אפילו במשחק, אבל בוודאי לתרגל את זה גם באימונים. לפרגן, לפרגן למישהי שבישלה לך, שתפסה, שמסרה, שמעודדת, שהביאה כיבוד לאימון, שהגיעה לפני והרימה את הרשת, שדואגת לכדורים, שמביאה...
כן.
לפרגן, פרגון זה דבר מדבק, יש הרבה דברים מדבקים בקבוצה, כן. זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל גם פרגון זה דבר מדבק, כי כשמפרגנים לך, זה יוצא החוצה גם. וזה משהו שהוא חלק מהעבודה של קבוצה. לא רק לספור נקודות, עזבו לספור נקודות. הנקודות יגיעו.
כן.
אם קבוצה מגיעה ממוקדת, מפוקסת, קבוצתית, יצירתית, מלוכדת בעצמה, ברורה לעצמה, מפרגנת לכל אחת בקבוצה. זה מה שישאיר אותה ביחד, ואם אמרנו שחלק מהעניין של קבוצה זה רצון להמשכיות, זה מה שמשאיר קבוצות ביחד. מקום בטבלה לא מבטיח כלום.
נכון.
עלייה לליגה יותר גבוהה, זה באמת לא מבטיח כלום, זה כמעט הפוך. הרבה פעמים קבוצות מתפרקות כשזה קורה לה.
כן, האמת שזה מעניין מה שאמרת על קצה הקרחון, שבעצם פה זה המקום שלנו לבחון אותנו כקבוצה. כי אם שמה במשחקים אנחנו נראה את מה עובד ומה לא עובד, בעצם אנחנו נראה מה קורה בתוך הקבוצתיות במרכאות שלנו, אם אנחנו נראה, וכולל ספסל, לא רק השש שחקניות על המגרש. אם יש לנו ספסל כזה עם פרצוף, סליחה, לא, אני לא אגיד את המילה הזאת, אבל הבנת למה אני מתכוונת, שבקושי מעודדות או עושות טובה, אז זה משקף משהו, זה מראה בשבילנו להבין מה קורה בקבוצה שלנו ובקבוצתיות שלנו.
כן. אני גם חושבת שבאמת שחקניות צריכות באמת להבין שכשהתחלנו כענף, אז התפתחנו ממקום של אמהות שמביאות קהל וזה, ואז המשמעות של האמא שלי משחקת ועושה נקודות היא מאוד גדולה. אבל אני חושבת שהספורט, כמו כל ספורט, בסוף הנקודות הן קבוצתיות.
כן.
המשמעות היא שאם אני מגיעה למשחק כספסל, אני עדיין צריכה להרגיש שבאימון יש לי את המקום להיות חלק שמעריכים אותי, ושגם הדלת פתוחה בפניי לעשות את ההתקדמות קדימה, ושיש לי סיכוי להתקדם, ושיש לי, רוצים שאני אתקדם, רוצים לטפח גם אותי.
כן.
לא משנה אם אני עולה בשישייה באופן טבעי או לא, אם אני רק מחליפה. כולן צריכות להרגיש חלק, וזה חלק מהשפה הקבוצתית שצריכה להיות. אבל האמת שאם כבר אנחנו בעניין של שבירת מיתוסים, אז יש איזה מיתוס שאומר שמשחק מתחיל בשריקת פתיחה, ומסתיים בשריקת הסיום של הנקודה האחרונה.
יש לי תחושה שאת הולכת להגיד שזה לא נכון.
זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. כי משחק ממש לא מתחיל בשריקת פתיחה.
איפה הוא מתחיל?
משחק מתחיל ברגע שהשחקניות דורכות את הצעד הראשון שלהם באולם. הם כבר במשחק. וזה מתקשר לעניין של הלכידות ושל הקבוצתיות. כששחקניות מגיעות למשחק, כל מה שקורה מרגע שהם נכנסו לאולם, זה הכנה למשחק, זה כבר חלק מהמשחק. כבר שם צריכה להיות קבוצתיות. כבר שם צריכה להיות תחושה של לכידות, תחושה של אחידות. זה מתחיל בלבוש, בסמלים. את יודעת מה? זה מתחיל אפילו עוד לפני. זה מתחיל עוד באוטו.
לגמרי, בדרך למשחק.
בדרך למשחק, כי לפעמים אנחנו גם מגיעות ביחד, שזה כבר שם מתחיל, זה מתחיל אפילו בקבוצת הוואטסאפ.
בול מה שבאתי להגיד לך, בקבוצת הוואטסאפ, בבוקר, שמישהו זה יאללה,
באיזה אולם אנחנו, באיזה שעה צריך להגיע, משחק ראשון השני, מול מי וכזה.
טוב, בואי נלך עוד אחורה. זה מתחיל, סתם אצלנו בקבוצה, בסרטונים של הקפטנית שלנו שולחת, של הכנה למשחק מול הקבוצה השנייה.
אבל בפועל, מבחינת ההשפעה המיידית של זה, זה המשחק מתחיל ברגע שאנחנו מגיעות לאולם, בואי נשים שם את הקו.
כן.
ברגע שאנחנו מגיעות לאולם, נכנסות לאולם, אנחנו שם כבר חייבות להיות קבוצה. ושם, עם כל הכבוד לספסל לא ספסל, כולן קבוצה.
כן.
כי כולן לבושות אותו דבר, כי כולן מגיעות ביחד, כי כולן עושות חימום, והשאיפה היא שזה גם יהיה חימום קבוצתי.
כן.
משותף, זהה, אחיד, מורגל, משהו שאנחנו יודעות לעשות אותו תמיד,
כן.
שהוא חלק מהרוטינה הקבוצתית שלנו, ששם כולן עושות אותו דבר.
כן.
אין פה יותר פחות, שישייה, לא שישייה, כולן עושות אותו דבר. התקסים שלנו, עוד לפני הטקס פתיחה של המשחק עצמו, קריאה קבוצתית לפני שאנחנו מתחילות חימום,
כן.
וגם משהו שהוא משמעותי, זה הכל מסגרת להכניס אותנו במוד הקבוצתי, במוד שלנו לקראת המשחק, מפוקסות ונכונות. וכשמגיעים למצב של לעלות לרשת למשל, אז יש כל מיני גישות לחימומים. אם אנחנו מדברים על קבוצתיות, אני דוגלת, שוב, קטונתי, אבל הגישה מהכיוון הפסיכולוגי היא להגיד, אנחנו קבוצה אחת, אני פחות מעודדת מאמנים לעשות למשל אימון ברשת של חסימות והנחתות.
כן, כי?
כי אנחנו קבוצה אחת. למה שאני אחסום מישהי מהקבוצה שלי לפני משחק? מה זה נותן?
הבנתי.
אני מכירה אותה, אני יודעת לאן היא תנחית. יש סיכוי שאני אצליח לחסום אותה. מה עשיתי בזה? הורדתי אותה. בשביל מה? אני חוסמת, או אני מנחיתה, אז אני יודעת מי החוסמת שמולי.
כן.
אז אני יודעת איך להטעות אותה. אז הנחתתי מולה. מה עשיתי לחוסמת? הורדתי לה את הביטחון. מה, כאילו...
זה לא כזה כדי יותר לתרגל רוטינה או משהו?
אין לזה כמעט, כאילו, בקטע של לעלות ולחסום או להנחית מול שחקניות שאת ממילא מכירה, במצב שאני אוטוטו עולה מול שחקניות שאני לא מכירה, או מול זה, אז בשביל מה צריכה להיות שם חוסמת? אז אני אעלה בלי חוסמת. זה רק מעצים אותי. ואז התהליך הקבוצתי צריך להיות גם, לא רק שאני לא אבוא לחסום אותה, להפך. אני כל פעם אפילו אקרא בקולי קולות, וואו, מעולה, מצוין, אני רוצה להרים את כל החוסמות, את כל המנחיתות שלי. אז אני רוצה שכל פעם שהיא עולה לחסום, או סליחה, כל פעם שהיא עולה להנחית, יהיה לה מעולה. היא תבוא לשם והיא תעשה את זה מצוין. וגם כל השחקניות יגידו לה, מצוין, עומדים בטור, וכל הטור מריע למי שמנחיתה.
זה אשכרה קורה, יש קבוצות שבהן זה קורה? כאילו אני מבינה שלפי הפרוטוקול זה צריך לקרות.
זה קורה. כן, ראיתי את זה, לא בהרבה לצערי. אני חושבת שהפוך, זה כאילו אתם, זה חבלה בעצמכם.
כן, או שזה פשוט סתמי כזה, או שזה חסר, כמו שאמרת, חסר משמעות, אין לזה כאילו בנפיט לפה, לפה.
אפשרות אחרת היא גם לעשות את זה מתוחכם, שזה השלב הבא, זה להגיד מראש, את כן לעמוד אחת מול השנייה, אבל החוסמת למשל סוגרת צד ימין, את עולה עכשיו לסגור צד ימין, תקחי בחשבון, את צריכה להטעות אותה ולעשות בצד שמאל. ואז שתיהן מרוויחות. כן. כי היא עולה וחסמה ומרגישה את התחושה של לעלות מול חסימה. והשנייה, ויודעת שהיא בכוונה סוגרת צד אחד והשנייה תעשה לצד השני. יש פה כל מיני דברים שאפשר להתחכם איתם.
כן.
ולייצר את התחושה הזאת שאת עושה חימום לדבר הזה.
התחושה שאת מחפשת זה בעצם להעלות הביטחון של השחקניות לפני המשחק.
בטח לא להוריד אותה. ושחקנית שהיא יודעת להעלות להנחתות מצוינות ומול קבוצה שלא מכירה אותה, או שפחות מורגלת בהנחתות כן. שלה, עושה את הנקודות שלה, אבל מול החוסמת הכי טובה בקבוצה שלי, היא לא תצליח לעבור אותה. מה עשיתי בזה?
הבנתי.
אז זה מיותר, אז המשחק לא מתחיל בשריקת פתיחה.
כן.
עומדות על הקו. כשעומדות על הקו, אז כולן עומדות על הקו. אני נתקלת בקבוצות שאחת עוד גומרת להתלבש, ואחת עוד רק שורכת נעליים, ואחת שכחה סוואטשרט, ואחת... כולן עומדות על הקו. יש קבוצות שעושות את זה נורא יפה, הן כולן עומדות ומתחילות ברגל ימין, אז את רואה שהן כולן מתחילות ברגל ימין. לעשות רעש, כשאתם הולכות למרכז, תעשו רעש, אתם קבוצה, תהיו שם קודם כל בשביל עצמכם, אבל זה גם משפיע על הצד השני. תראו קבוצה, כל הסממנים החיצוניים האלה של הטקסיות הזאת, יש להם המון משמעות כלפי פנים וכלפי חוץ.
מה המשמעות שלהם?
אנחנו ביחד, אנחנו חזקות, אנחנו מייצרות איזושהי הרתעה, אנחנו מייצרות איזה משהו שהוא גוף סגור, מלוכד, מגובש, יודע מה הוא רוצה לעשות, יודע מה הוא רוצה להשיג, בעיקר כלפי פנים.
כן.
אבל זה עובד גם כלפי חוץ.
זה עובר החוצה. זאת אומרת, כשקבוצה רואה, קבוצה מולה, קבוצה מאוחדת, וככה עם אנרגיות של ביחד, זה משפיע, זה מאיים.
כן, וכאילו כן, להיים. אבל במגבלות, כאילו זה בעיקר עבודה כלפי פנים, כי כשקבוצות מתחממות הן פחות, בדרך כלל, פחות עסוקות במה הצד השני עושה, כן. אלא אם כן זה משהו שהוא מאוד...
קולני.
קולני מרעיש, כאילו קולני מרעיש.
כן, אפרופו קולני מרעיש, יש קבוצות בליגה, שמגיעות עם הצעצועים שלהם, נקרא לזה, או עם באמת קולות מסוימים שיש, נגיד, את הקוריצות שמגיעות עם התרנגולת שלהם, ושמות אותה גם על שולחן
הרשם.
הרשם. ויש קבוצה שבה אחת עושה צהלולים תוך כדי כל נקודה שהם עושות, או לא יודעת מה, כל פעם שבא לה להרים. את חושבת שזה גם פה אסטרטגיה קבוצתית של איך להרים את עצמן, וסוג של... זה אפילו הוא יכול להפריע לפעמים לקבוצות אחרות, כאלו שלא יודעות לנטרל רעשים חיצוניים.
נכון. זה דברים שהם רואים, יש בהם המון חיוב. אני כן. לא חושבת שיש בהם...
זאת אומרת, ההסתכלות לא צריכה להיות, בדיוק, ההסתכלות לא צריכה להיות עכשיו איך זה מפריע לקבוצה אחרת, אלא אם זה מה שעובד לאותה קבוצה ומרים אותה, אז יאללה, אודרוב.
כן, כל עוד זה בתוך הכללים של ספורטיביות ושל דברים כאלה. כל מה שעובד, עובד. ואם זה אומר שיש איזו קריאה קבוצתית מסוימת, זה עובד. אחד הדברים, למשל, שבעיניי הם מאוד יפים, שזה הולך מצוין בנערות, אבל לא רק. זה שכל פעם שמישהי, למשל, יש קבוצות שיש להם את זה, שמישהי עושה אייס, אז יש להם איזה...
עם הרגליים.
סריה של מחיאות כפיים, רקיעות רגליים ואיזה קריאה. זה מעולה. זה מקסים. מה רע בזה? זה מרים, זה יוצר איזשהו... תחושה נורא טובה למי שעשתה את זה, קיבלה פידבק מכל הקבוצה. כולם ראו שהיא עשתה את האייס הזה. אין בכלל ספק, וכולם חלק מזה, וזה מצוין.
אני באה לשאול משהו, ואני כבר נראה לי יודעת הכיוון של התשובה, זה שיש, אוקיי, מתחילות לספוג נקודות, ואת רואה את האנרגיה יורדת, ואת רואה כזה כמו דומינו, אחת אחרי השנייה נופלת. וגם לספסל לפעמים קשה, בתור מי שבזכות הפציעה שלי יושבת הרבה על הספסל האחרונה, יש לפעמים גם איזשהו קושי לשמור על העידוד ולאנרגיות, כשאת רואה שרוב הקבוצה יורדת עכשיו. איך היית משנה עכשיו תודעה בשביל שכן יהיה אפשר להמשיך ולעודד בשיא הכוח, למרות התוצאה?
צריך למצוא את התזמון הנכון של זה, אבל הכלי המשמעותי שיש לקבוצה בהיבט הזה, זה יש שניים כאלה במערכה, וזה פסק זמן. כי פסק זמן הוא בדיוק הברייק שקבוצה צריכה, במקרה מהסוג הזה, שיש באמת תחושה שזה הולך לכיוונים לא טובים, וצריך לנצל את הברייק הזה כמו שצריך. צריך להכיר את הקבוצה ולדעת מה עובד עליה. הרבה מאוד פעמים צריך לטלטל. צריך לעשות משהו מטלטל. לפעמים זה דווקא בקטע של שקט.
זאת אומרת,
מאמנת יכולה לבוא ולהגיד, קבוצה מתחילה לריב על המגרש, יש איזו תחושה של אי שקט, האשמות קבוצתיות, להוציא לפסק זמן, יש לך 30 שניות, לפעמים טיפה, תלוי בשופט עד כמה הוא סבלן, להוציא מהר לפסק זמן ולהגיד, רגע, בנות שנייה, עכשיו שקט. ולספור 15 שניות של שקט, או 10 שניות של שקט.
בתוך הפסק
שקט,
זמן.
בתוך הפסק זמן.
מאמן.
עכשיו, אף אחת לא אומרת שום דבר, כל אחת חוזרת לעצמה. כאילו רק המאמן, מאמנת מדברת, ולא בהנחיות של משחק, אלא מייצרת, דיברנו קודם על זה שעולות 6 בנות ו-200 אלף קולות, זה המקום לעשות שקט, כי לפעמים זה מה שצריך לעשות, לחזור ל6 קולות המרכזיים האלה, שקט! עכשיו, שקט! ואחרי 10 שניות האלה להגיד, אוקיי, עכשיו כל אחת חוזרת לעצמה, בואו נחזור למי שאנחנו יודעות להיות, זה מה שצריך לעשות. אפילו בלי הנחיה נקודת. לפעמים אפשר להוסיף עוד איזה הנחיה בסוף.
כן.
אפשרות אחרת תלוי בקבוצה, אפשרות אחרת היא בדיוק הפוך. לפעמים נדרש להרים קול.
לתת איזושהי נדיפה קיצונית.
וממש לכעוס. ולהגיד, תגיד, אתם השתגעתם? מה קורה? כאילו, איפה אתם? איפה זה? כל אחת שתחזור לעצמה עכשיו. עכשיו יש, כשאני עובדת עם קבוצות, ואני מעבירה סדנאות לקבוצות, אז יש גם כל מיני טכניקות פיזיות שאפשר ללמד שחקניות. אני מלמדת. לחיצות, נשימות, רקיעות מסוימות ברגליים במקומות מסוימים, לחיצות באצבעות במקומות מסוימים. כל מיני דברים שבזמן פסק זמן כזה, קבוצה שעברה סדנה כזאת, ומאמן שמודע לזה, או מאמנת שיודעת להשתמש בכלים האלה, גם יכולה להגיד, עכשיו שקט, כל אחת עושה ככה.
כן.
נשימות. ועכשיו אנחנו חוזרות לעצמנו.
כן.
אז זה כלי שאפשר להשתמש בו, וזה כלים שאני מלמדת אותם בסדנאות, והם גם כלים פיזיים. זאת אומרת, יש גם טכניקות פיזיות שיכולות לעבוד במקרים
האלה. כן, שמחזירות את הפוקוס ואת
הביטחון. אבל הרעיון הוא, כאילו, קבוצות במומנטום רע או בדברים כאלה, אז כלי הכי דרסטי במקרים כאלה, הוא לנצל פסקי זמן, וזה טוב.
כן.
יש לך שניים כאלה, זה הרבה. שני פסקי זמן במערכה, זה לא מעט, צריך לנצל אותם חכם. כשמסתכלים על המגרש ורואים שקבוצה בתוך שערת כל הקולות האלה שכל אחת מביאה איתה ומבולבלות ולא מפוקס, להוציא לפסק זמן ולהוסיף עוד הוראות,
זה יכול להיות
זה too much. זה נופל בין הדברים.
כן, זה לא מה שצריך באותם רגעים.
וצריך להסתכל על הקבוצתיות ולהבין איך למצות את האנרגיות, או למשל, אם יש שחקנית על המגרש שיודעים שהיא מביאה אנרגיות טובות, מסתכלים עליה ואומרים, בואי.
תעזרי להרים את הקבוצה.
תעזרי לנו.
כן.
להסתכל על הספסל ולהגיד, זהו, אנחנו כולנו ביחד, עכשיו גם אנחנו צריכות לתת את שלנו, כן. בואו. ולהרים גם את הספסל. להיות מאמן זה לדעת להפעיל גם את כל הדברים האלה,
כן.
שהם לאו דווקא הוראות טכניות, והם לאו דווקא או טקטיות, או לאו דווקא אסטרטגיות, והנקודות שם לא תמיד חשובות, הנקודות יגיעו. הנקודות יגיעו, זה משהו ש...
הנקודות יגיעו ברגע שקבוצה תתפקד, כמו...
וזה משהו שלפעמים שוכחים אותו.
כן.
לא רק הקבוצה, גם המאמן.
המאמן הוא חלק מהקבוצה, לא? המאמנת.
לגמרי. אבל הוא יותר מחלק, הוא מוביל, הוא נדרש להיות הלידר בסוף. באיזשהו מובן, בדרגה כזאת או אחרת, הוא צריך להיות זה שמתווה את הכיוון. הוא האור המרכזי בתוך כל האורות של המגרש. וזה תפקיד שהוא לא פשוט.
כן.
ומעבר לזה, הוא נטוע כולו בתוך עצמו, בחוסר אונים נרכש, מוחלט. כי לעמוד מהצד ולא לעשות את מה שאתה רוצה שיקרה במגרש, או שאת רוצה שיקרה במגרש, אתה יכול לתת הוראות מפה ועד אחר כך. וזה לא קורה, זה חוסר אונים, זה נורא, זה מתסכל ברמות בלתי, כאילו זה נכון. קשה לעמוד מהצד. צריך להיות חכם איך, איך לשנות את הדברים כדי שזה יקרה.
אוקיי, אז אם אנחנו צריכות ככה לסכם את, את הנושא הזה של קבוצתיות ומהי קבוצה עבורנו, איך היית מסכמת את זה?
זה נשמע משהו שמאוד מאוד קשה לסכם, כאילו קבוצתיות זה נושא כל כך מורכב, אבל אולי הבייסיק הוא להתייחס לשם עצמו באנגלית. Team, together everyone achieves more. היכולת שלנו כקבוצה להשיג יותר כשאנחנו בקבוצה, ולא כאוסף של יחידים כן. או יחידות. אז דווקא בקבוצתיות, בכדורשת, ניהול נכון של קבוצה, הוא דווקא מצד אחד ליצור את הזהות הקבוצתית, את הלכידות הקבוצתית, מצד שני לעבוד דווקא כדי למקסם בכל אחת את, את התרומה הייחודית שלה לקבוצה. צריך לזכור שאנחנו ככדורשת, אנחנו פאזל. עכשיו פאזל, צריך לשים פה את הכוכבית, כי בפאזל יש רק חתיכה אחת, שמתאימה לכל כל שילוב של חלקים. אז אנחנו פאזל מתוחכם, כי אצלנו אפשר לשים גם שחקנית שלא עלתה בשישייה, שתיכנס ותעשה פאזל קצת אחר. אז היא אולי מתאימה בצורה, אבל היא מביאה איזה גוון טיפה שונה.
כן.
אז זה פאזל מתוחכם, שאין רק פתרון אחד, בוא נגיד ככה. יפה. צריך לזכור שכאילו צריך לקחת את דימוי של הפאזל, אבל לשים שם את הכוכבית ולהגיד, אין רק פתרון אחד בכדורשת. זה יכול להיות הרבה פתרונות. וככל שאתה יותר יצירתי כקבוצה, מאמנת יותר יצירתית בלהפעיל נכון את הקבוצה, להציב אותה, לעשות שינויים, לעשות הפתעות לצד השני, ואפילו הפתעות לקבוצה, לגלות דברים שלא ידענו שיש בנו. כן. וזה יכול לקרות רק אם כל אחת שומרת על מה שמיוחד בה. כי אם זה כמו בסירות דרקון, כל אחת חותרת, אז מה? כן, אז אולי כן. יש לה... אז התרומה הייחודית שלה היא בטלה ב-60. ועוד דבר שחשוב להדגיש, וזה אני רוצה להדגיש עוד פעם, זה שקבוצתיות ובכדורשת בכלל, המעגלים, בכל ספורט קבוצתי, המעגלים תמיד חייבים להתייחס בשני רבדים. המעגל הקבוצתי, שמורכב גם ממעגלים אישיים. וכשאני עובדת עם קבוצות, אני תמיד אומרת, אתם צריכות לעבוד על עצמכם גם אישית, חייבות, גם ביכולת וגם ביכולת המנטלית. כי התרומה שלכם היא תהיה לעצמכם על המגרש, אבל היא גם תהיה לקבוצה. יכולת של שחקנית להסתכל על מישהי אחרת עם העיניים ולתת לה איזו תחושה של ביטחון על מה שהיא עושה. או להגיד לה חדש, אבל להעביר את המסר בטון, בעיניים, בצורה. איזה ביטחון, איזה שקט. בסדר, עשית טעות? אוקיי. So what? אז זה לעבוד על עצמך קודם כל, בשביל יכולת להכיל טעויות של חברות שלך ושל עצמך. אבל את גם מביאה את זה לקבוצה.
כן.
אז זה תמיד שני המעגלים האלה. תעבדו על עצמכם, וזה יתרום בסופו של דבר גם לעניין הקבוצתי. זאת אומרת, אי אפשר אחד בלי השני. וסדנאות שקבוצות עוברות, הן כאילו קבוצתיות, אבל הן גם נוגעות בפן האישי.
זה מה שמדהים, זה מה שמדהים. שכאילו, הגעתי לקבוצת כדורשת, כאילו, כולה באתי לשחק ולעשות קצת ספורט, להזיז את הגוף, ואני מבחינתי, הסיפור האישי שלי, כאילו, הוביל אותי לעולם ומלואו. אז, וכן, וזה מהמקום הזה ש... הבנתי שיש השפעה לקבוצה ולקבוצתיות עליי. הבנתי שאני לא יכולה לתת רק לזה כל הזמן להיות הכוח שמפעיל אותי, ואני צריכה לפתח בתוך תוכי את הכוחות האחרים שיפעלו מול הקבוצה, וכמו שאת אומרת, באיזשהו שלב גם זה תורם לקבוצה. אז כן, מתוך חוויה אישית, אני יכולה להגיד שאין ברירה, זה חלק, זה חלק מהספורט.
ואם להתייחס למה שצריך להוביל קבוצה, זה מצד אחד... לייצר סט, לא אחת, סט של מטרות, שגם יגעו בכל חלק של המשחק ושל הבנות בקבוצה. סט של מטרות. מטרה אחת שאפתנית גדולה, קבוצתית, מטרה שאפתנית של אולי אפילו דברים טכניים לעשות במשחק, או להגיע לנקודות מסוימות, או לעבור משהו מסוים, אבל גם להתייחס כל אחת בתוך עצמה. סט של מטרות, גם כלפי עצמי.
כן.
ולא לוותר, כי היום גם יש המון, המון כלים לשחקניות לעבוד על עצמן, אפילו משחקית. תלכי מחוץ לקבוצה.
נכון.
תלכי למחנות אימונים, אישית.
הרבה עושות את זה,
עצמך.
נכון.
תלכי לסדנאות, תלכי לסדנאות אצל מאמנות אחרות, תשתתפי במשחקי אימון, תשלימי לקבוצות אחרות. תחשפי את עצמך, תעבדי על עצמך גם מחוץ לקבוצה.
נכון.
ואני אומרת, אי אפשר לצפות לעבוד רק פעם בשבוע בתוך אימון, ובמשחק, ולצפות להביא את עצמי למקום שאני תרום גדולות לקבוצה. התחלתי בתור שחקנית ספסל ונהייתי שחקנית מפתח. זה לא הולך ככה.
כן, צריך להשקיע מעבר.
את רוצה להשתפר, את רוצה זה, אז את צריכה להרגיש טוב בקבוצה שלך, אבל את גם צריכה להרגיש שאת כל הזמן עובדת על עצמך, כדי לתרום לעצמך ולתרום בחזרה לקבוצה.
כן.
אז זה, יפה, זה התהליך, זה... נכון.
יפה. טוב, תודה רבה. תודה רבה למאזינות שהזינו לנו, ותודה רבה לך, תמי מרגלית, שבאת עוד פעם, ועל השיחה הזאת.
בשמחה, תצליחו.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.